כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, כמו כל יום, 12, אנחנו כאן. ניתן להזין לנו ב-104.9, 105.3 FM, באתר האינטרנט של כאן, באפליקציה כאן נודי, בעמוד הפודקאסטים, שם אפשר דרך אגב למצוא לא רק אותנו, אלא את כל התוכניות המעולות של כאן תרבות. שלום גם לעורכת שלנו, מיטל כהן, ולטכנאי, לביצוע טכני, סליחה, תמיר צוברי. ושלום גם לך, מה יעשה לה?
שלום יובל ושלום לכל המאזינים. אפשר לשלוח אלינו מסרונים בטלפון 055-966-3992, 055-966-3992. היום יש לנו תוכנית על הנשכחים, אנחנו נדבר עם פרופסור יגאל שוורץ על היוצרים הגדולים שהקוראים הישראלים שכחו מהם ולא שרדו את מבחן הזמן. נדבר על דן בן אמוץ שהושכח או נשכח או שניהם. נדבר על לקט שכחה, פרויקט יפה של מדור הספרים בשבעה לילות מסוף השבוע, על ספרים שנשכחו בעיניהם השנה. וחזי לסקלי, שאני לא יודעת, הוא נחשב לנשכח בעיניך?
אני לא חושב, אבל אנחנו חיים בבועה. כל הזמן אומרים לי שאנחנו חיים בבועה ספרותית, אני ואת.
אז טוב, אז גם אני לא חשבתי כך, אבל בכל זאת אנחנו נדבר עליו היום עם העורך והמשורר אלי הירש, שהשתתף בערב על חזי לסקלי בסדרה לשירה עברית שתקיים מחר בתיאטרון תמונה. אבל לפני כל אלה אנחנו נברך את הסופר א' ב' יהושע, שהוכרז אתמול כזוכה בפרס אנטוניו פלטרינרי. פלטרינרי, הבינלאומי. זה פרס שנחשב לפי הידיעה האיטלקית כנובל האיטלקי, ומוענק בכל שנה על ידי האקדמיה הלאומית האיטלקית דלינצ'י, דלינצ'י? לא דווינצ'י? דווינצ'י בטח, ברומא. בכל שנה נבחר תחום של יצירה אנושית ומוענקים ארבעה פרסים בערך של 50,000 יורו לחוקרים, מלומדים ואנשי רוח איטלקים בלבד, ופרס נוסף בינלאומי בערך של 250,000 יורו שמוענק לחוקר או לאיש רוח בעולם, והשנה נבחר א' ב' יהושע, שזה די מדהים.
אנחנו קראנו על זה בפייסבוק של הספרייה החדשה.
נכון.
זה, 250,000 זה נשמע המון כסף.
כן, אולי זה לא 250,000, אולי זה 25. אני מעלווה את
זה. אני מקווה
לא שזה 250,000, אבל זה נשמע לי מופרך, אבל האיטלקים, אתה יודע,
הם
אנשים מאוד מאוד נדיבים.
מאוד נדיבים, ויש להם המון יורואים.
אבל בכל אופן, הכסף זה לא הכל בחיים.
זה נכון, זה
כבוד גדול.
זהו, זה מרגש, וזה ראוי מאוד. הוא זכה השנה בפברואר גם בפרס דן דוד, שנה מאוד מוצלחת בשבילו. אולי אולי בשנה הבאה הוא יעקוף את עמוס עוז ודוד גרוסמן בסיבוב ויזכה בנובל הנובל, לא הנובל האיטלקי. בכלל, שנה טובה ליצירה הישראלית בעולם.
נכון, אני בעד שא' ב' יהושע יזכה בכל הפרס אפשרי, כולל נובל, אבל בתנאי שאתה לא תהפוך את זה להישג לאומי, כמובן.
חס וחלילה. ההישג כולו של א' ב' יהושע, אבל כמובן שכל הישראלים שמחים. כולם.
בטח, ברור. הם כולם שמחים ומלאי פרגון.
אני לא מנסה לנחס.
ומה של אהבה. אוקיי, אתה זוכר שאתמול דיברנו על האופי הבלתי צפוי של הנשיא טראמפ, ואפשרות שהוא גורר אותנו למלחמה גרעינית, ואתה ניסית לרמוז כאילו לספרות יש כוח נבואי בדיון על הגרעין כתמה ספרותית.
זוכר, זוכר בכאב
אוקיי,
את אורי שין כהן מצדיק אותך ולא אותי.
יופי, נהדר. אז תשמע את זה. העיתונאי הבריטי ג'ונתן פרידלנד הגיש את כתב היד של המותחן האחרון שלו להרוג את הנשיא, זה שמו, בינואר. 72 שעות אחרי שדונלד טראמפ הושבע כנשיא. זה מעניין במיוחד כי הספר שלו עוסק בנשיא אמריקאי חסר הכבוד שעומד לפתוח במלחמה גרעינית עם צפון קוריאה, אחרי שהוא מעליב את המנהיג העומד בראשה. הוא גורם לשני פקידים בכירים בממשלו לקשור נגדו במטרה להתנקש בחייו. בכתבה על הספר בניו יורק טיימס מבהירים שבין ינואר לפרסום הספר ביוני לא שונתה מילה. כלומר, הוא חזה את כל מה שאכן קורה, כולל התפרעויות של גזענים לבנים והחיזור של הממשל אחריהם. בינתיים עוד לא הייתה התנגשות, אבל אתה יודע. חלק מקוראי הספר הכתירו את פרידלנד בשם נוסטרדמוס.
ולא כאלבון, כמו שאת התחת בי אתמול.
לא כאלבון, כי הוא הוכיח את עצמו בניגוד אליך. אחרים התחננו שיבחר בשבילה מספרים בלוטו, שזה כבר יפה, הם צודקים.
נכון.
אחרים כמובן מבקרים אותו וטוענים שהוא מעודד רצח של הנשיא טראמפ, ויש אפילו מי ששלח את הספר לשירות הביטחון האמריקאי, בדרישה למנוע מפרידלנד להיכנס לארצות הברית, עד כדי כך.
טוב, זה בהחלט מחזק את ההשערה שמאתמול, של הפסיכיאטרים שכתבו עליו את הספר שמפענח אותו פסיכולוגית, שאם אכן טראמפ הוא פרנואיד קליני, כמו שהם טענו, יש מצב שזה אכן מדבק לכלל האומה האמריקנית, או לפחות לקאט שהולכת אחרי טראמפ, שזו שוב טענה של הספר הפסיכולוגי שקראנו. דיברנו עליו אתמול.
נכון. אבל בכלל יש כזה חוסר, יש בעיה להתמודד עם מה שנקרא ספרות. אתה יודע, נגיד כשכותבים על התנגשות בספרות,
כן. זה מה שהוא אומר דרך אגב. פרידלנד בכתבה בניו יורק טיימס, הוא אומר, תקשיבו, זה פרוזה, זה פיקשן, כאילו מה אתם רוצים?
אז אפילו אם זה היה נכתב אחרי, תראה, יש לו את היתרון שזה נכתב לפני כמובן, וזה לא טראמפ שם, זה מישהו עם שם אחר, אבל...
הוא גם כתב את זה הרבה לפני שטראמפ בכלל מושפע, אפילו שזה...
אבל אפילו, נגיד שהיית היום כותב על נושא דומה, ואתה בפרוזה שלך מתנגשים בנושא.
כן, עדיין, בסדר, מותר.
אוקיי, המו"לים בארצות הברית השתכנעו כנראה לפי הידיעה, הספר הזה הוא בעייתי, ו10 מהם דחו את הספר. הם ניסו לשנות את השם שלו להמזימה נגד הנשיא, חיקוי כזה של הספר של פיליפ רוט,
הקנוניה
נגד אמריקה, אבל הם מפחדים מהדבר הזה.
לא עבד להם. בהחלט, זמנים משונים מאוד, שבהם הספרות היא כלי נשק כנראה יותר מפחיד מאשר טילים גרעיניים.
לא.
לא?
לא. עוד פעם אתה, סתם, מה, אתה סתם כאילו יוצאים לך דברים מהפה, מילים? הספרות היא לא יותר מפחידה מטילים גרעיניים. טילים גרעיניים הרבה יותר מפחידים מספרות. זה דבר ממשי שהורג אנשים.
אז אולי יגידו לטראמפ לא להיכנס לארצות הברית, ולא לסופרים בריטים שמעבירים ביקורת על מלחמה גרעינית. בסדר, הלאה. עוד דבר שהעסיק אותי אחרי התוכנית שלנו אתמול, דיברנו על האפשרות להפוך יצירות ויוצרים למושא לחקירה פסיכולוגית. ונזכרתי בביקורת של יעל גלר שפורסמה במדור הספרים של 7 לילות בידיעות אחרונות ביום שישי על הספר נפש יהודית, שזה שיתוף פעולה שני בין העיתונאי חנוך דאום והפסיכולוג אריאל הרטמן, והם עושים בספר טיפול פסיכולוגי לכל מיני דמויות יהודיות מרכזיות, קהלת, ברוך שפינוזה, חנה סנש, לאה גולדברג, בובי פישר, זה מה שמוזכר בביקורת. גלר דווקא חשבה שהפורמט, ואני חושב שהיא השתמשה במילה הזאת בכוונה, כי זה פורמט כזה, מוצלח, היא חשבה שהוא מוצלח, ושבהחלט יש מקום לניתוח פסיכולוגי של דמויות האלה על בסיס מקורות היסטוריים בלבד.
יפה, בחור, אתה יודע, אני מסכימה.
כן, היא מסכימה איתך.
לא קראתי את הספר המדובר כמובן, אז... תלוי איך זה נעשה, כן?
אז זהו, היא לא חושבת שזה נעשה כל כך טוב.
אוקיי. היא ממש מופתעת.
היא כתבה שם שהפורמט אכן מוצלח, אבל דאום והרטמן מציגים ברישול את כל את כל תורת הפסיכואנליזה, ועושים שם טעויות, למשל מבלבלים בין לא מודע לתת מודע, וכל מיני דברים כאלה. היא כותבת שההתעקשות שלהם על פשטות וקלות העת, שמתחייבים בגלל שמדובר בספר עיון פופולרי, מובילה לפשטנות ורשלנות. אז יכול להיות שהיא גם בצד שלך וגם בצד שלי בעניין הזה.
תשמע, זה פשוט מראש צריך להילקח כשעשוע לא רציני במיוחד, כלומר זה דבר לא רציני לעשות. כן. כמו שאמרתי אתמול, זה כמו אסטרולוגיה. זה ברמה של משחקי חברה, דבר מהסוג הזה. הבעיה שלך היא שאתה לוקח את זה ברצינות. כן. וזה חמור.
כן, אבל אם כותבים ספר כזה ומשתמשים בכל מיני מונחים ועושים בהם בלבול וקשקוש, אני לא אומר שזה מה שהם עשו, אבל זה מה שגלר טוענת. אז הציבור הרחב קורא את זה ואומר, אוקיי, אז זאת פסיכואנליזה. ואז נוצרת תפיסה בעייתית של דברים לא נכונים, בקרב הציבור הקוראים של הספר הזה. וזאת כן בעיה, זה כבר לא משחק.
אני חושבת אותי יותר מטריד מהבלבול במושגים של הפסיכואנליזה, ושוב, לא קראתי את הספר, אז אני לא, זה לא התייחסות ישירה אליו, זה הכתיבה. האם הכתיבה אינה טובה? כי זה יכול להיות דבר מאוד מאוד מעניין, לעשות את הניתוח פסיכולוגי של דמויות, אוקיי? אם הכתיבה לא טובה, והיא פשטנית, וזה ברמה של דחקות, אז זה משחקי חברה, ושם זה צריך להישאר. משחקי חברה. אחרי הטריוויה, שעושים ביום שישי בערב, כאילו מעיתון הארץ, 20 שאלות,
כן.
אפשר לעשות... אפשר גם לקרוא. מי היא הדמות? כאילו, אני יודעת מה, לעשות איזה משחק חברה.
חנה סנש.
כן, בדיוק. אני רוצה להגיד אנה פרנק דווקא.
אנה פרנק.
כל דבר, על כל אחד. זה מה שאני תמיד רואה בכל מבחן רורשך. אנה פרנק.
מעניין מה זה אומר על הדמות הפסיכולוגית שלך.
יפה, אני מחכה לניתוח. שלחו לנו מסרונים עם הניתוח.
נזכיר שאפשר לשלוח מסרונים, טלפון 055-966-3992, 055-966-3992. מאיה, שמעת על הסופרים אלכסנדר ברון או מרי אליזבת ברדון?
לא. כמובן שלא.
גם אני לא, שלנו באותה סירה. הסופרת הבריטית חפציבה אנדרסון הזכירה את
זה. אגב, שגם עליה לא שמעתי. ובוא נדבר רגע על השם שלה, חפציבה אנדרסון.
כן, חפציבה.
חפציבה, קוראים לה, חפציבה.
חפציבה.
יפה. אז עכשיו אנחנו לא נשכח.
אני עשיתי לה ניחוס, כמו שעשיתי לפרס של א' ב' יהושע, חפציבה.
חפציבה, חפציבה.
אוקיי. אז הסופרת חפציבה. הזכירה אותם במאמר שכתבה באתר של ה-BBC, מאמר על גורלם של סופרים נשכחים, סופרים גדולים שהיו גדולים לזמנם והם נשכחו. זה בעקבות ספר שנקרא מדריך לסופרים נשכחים שכתב כריסטופר פולר, שבגדול זה מה שהוא עשה, הוא עשה איזה מין רשימה כזאת של סופרים שהיו מוכרים מאוד ואז התעדו להם מהזיכרון הקולקטיבי מסיבות שונות. אגב, אם אנחנו מתעניינים, אז אלכסנדר ברון לפי הספר היה מוכתר ככותב הרומנים הכי פחות מוערך בתקופת מלחמת העולם השנייה. מוזכר שם ספר קינג דידו, שהוא אחד מהרומנים הגדולים ביותר שנכתבו על לונדון אי פעם. אפשר לטעון לפי הכתבה שהוא גרסת איסט אנד לעלובי החיים של ויקטור הוגו. זה תואר. ברדון, לעומתו, כתבה רומנים סנסציונים, שגם כן סחפו את הקהל, אבל לא שרדו את מבחן הזמן. ופולר מסביר למה זה קורה, למה סופרים כאילו שהם שזוכים לאהדה ומוכרים בכל מקום נשכחים. אם למשל משום מה מפסיקים להדפיס את הספרים שלהם, אם הם מוחרמים מסיבה כלשהי, או אם הם לא חיים מספיק זמן. זאת אומרת, אם הוצאת ספר והוא נורא הצליח ואתה הוכתרת כסופר חשוב ואז מתת מהר, זה כנראה מתכון בטוח להישכח.
אוקיי, יש לו כמה דוגמאות. פטריק דניס, למשל, כתב רב מחר שהפך לשני סרטים ומיוזיקל, והיה הסופר הראשון בהיסטוריה, ששלושה מספריו התפרסמו ברשימת רבי המחר של הניו יורק טיימס במקביל. אבל אז הזמנים השתנו, ובשנות ה-70 הכתיבה שלו הפכה ללא רלוונטית, והוא הפך לעוזר של מנכ״ל מקדונלדס. עוזר!
זה נורא,
שזה נורא עצוב. אגב, אבל הוא בזבז את כל הכסף שלו על קוקאין, כאילו איך הוא הגיע למצב הזה? הרי אם הוא היה רב מאחר, אז טוב.
אולי לא,
אני חושבת, אולי אני אתחיל לעשות הרצאות לאנשים להתנהלות כלכלית נכונה, כי זה ממש התחום שלי. שאני מתפלט על אנשים אחרים.
יכתבי ספר.
בדיוק. וכותב המותחנים ג'ון קריסי, השתמש ביותר מ-20 שמות עת, לפי הכתבה של חפציבה, מחר קרוב ל2.5 מיליון עותקים בשנה, אבל הוא פרסם כל כך הרבה ספרים שאפילו הוא שכח חלק מהשמות שלהם, וכך גם אנחנו.
זה מדהים. אבל מה שמעניין באמת זה סופרים מעולים. זאת אומרת,
נכון.
נשמע, הברון, אלכסנדר ברון, נשמע כאילו היה סופר טוב, והוא נשכח. איתנו פרופסור יגאל שוורץ, ראש מכון הקשרים לחקר הספרות והתרבות היהודית והישראלית באוניברסיטת בן גוריון, וגם העורך הראשי של הוצאת כנרת זמורה ביטן. נדבר על הזווית הישראלית, על כותבים עבריים שאולי נשכחו. שלום פרופסור שוורץ.
אני רק מקשיב לכם 3 דקות, כבר
מורח
בחיוך על הפנים.
תגיד, יגאל, למה?
דרך אגב, אתם מסכימים על משהו?
מעט מאוד. מעט מאוד.
אני פשוט תמיד צודק, וזה נורא קשה.
בדיוק, יובל פשוט תמיד צודק, ואנחנו מסכימים על זה שהוא צודק ואני טועה. אבל אני אוהבת את הפוזיציה הזאת של הטועה, והוא כל כך אוהב להיות צודק, איך אנחנו בכלל יכולים לקחת את זה ממנו. תשמע, יגאל, למה מישהו נכנס או לא נכנס לקאנון? איך זה עובד הדבר הזה?
תשמעו, לא נעים לי להגיד, אבל זה כאילו להישמע כאילו אינטלקטואל, אבל זה עסק לא פשוט.
להיכנס לקאנון.
אני אגיד לכם משהו כזה,
okay.
שהוא תוצר של עבודה שלי שהרבה שנים, גם באקדמיה וגם במועלות. כמה שלא, זאת אומרת, יש מה שהפורמליסטים ככה דברו, יש החיים הספרותיים ויש הטעם האומנותי, או החיים של ספרות בתוך עצמה.
כן.
זה שני דברים שהולכים ביחד ולא הולכים ביחד. נניח, בוא ניקח דוגמה. אתם יודעים מה? סופר שכתבתי לו דוקטורט, אהרון ראובן, אוקיי?
כן.
סופר ענק, בכל הדעות. אפשר היה לקרוא את תולדות חייו ולראות, הבן אדם היה אח של בן צבי, הוא היה ימני, הוא רב עם כל העולם, אין מול שהוא עבד איתו שהוא לא פרש, לא פרש מהעבודה איתו, הוא היה לו לשון בוטה וערסית, מה שאתם רוצים, כאילו הוא היה ממש, אחרי זה רב בברכת הנשא, כל מי שהיה לו קצת כוח הוא רב איתו, ונשאר, בעיקר בתקופה שהיא תקופה שהייתה מאוד... או אתה לנו או לצרנו.
כן.
זאת אומרת, גם חלק מתוך המערכת הזאת צריך לדבר עליה שיש תקופות יותר פתוחות, תקופות יותר סגורות מבחינת המערכת בטח. אני אומר לכם, אחרי שאני, עכשיו אני, אנחנו מוצאים עוד פעם את שמות, דרך אגב, שזה חלק מתוך עד ירושלים, הרומן הנהדר שלו. נניח, התחיל ב-1916-17, עד היום, עבר כל מיני גלגולים, היה לו תקופת פריחה קצרה ב-56, ונתן זך וחו, מסיבות שגם ברורות, עד היום לא התקבל ולא יכול להתקבל. מה אני רוצה להגיד? בסופו של דבר, מה שקובע אם הסופר מתקבל או לא מתקבל, זה הקוד, איך נקרא לו, של הדקורום של התקופה. אם הוא לא עולה בקנה אחד עם הקוד של הדקורום של התקופה, שום דבר לא יעזור לו. אין, זה לא משנה אם יהיו לו יחסי ציבור נהדרים, וישבקו אותו, והספרים יהיו בחנויות, וככה.
מה זאת אומרת? אבל רגע, זה דבר... ספר, הוא סופר טוב, אהרון ראובן?
זה מה שאני אומר לך, שזה לא מספיק.
זה לא, אבל הוא סופר טוב, זה לא מספיק?
זה לא מספיק לסטנדל דרך אגב.
אוקיי.
הוא צריך להיות סופר טוב, במקרה שלו למשל, אדון ראובן, היה בן אדם שחשב שכל אידיאולוגיה, זה זבל, כדי שבן אדם ישרוד, והיהודים שרדו כל השנים, בגלל שהם היו לא כל כך, שינו כל פעם את העמם, לפי הרוח ולפי השלטון, וככה, ובגלל זה הם שרדו, וברגע שיש, עכשיו להגיד דבר כזה בשנות ה-20, ה-30, ה-40, ה-50, שנדעת ישראל ש... אם יש לך חזון אידיאולוגיה, זה תאידיוט, לא עובד
נכון,
כל כך.
נכון, נכון. גם היום אני בספק.
זה ההפך. זה מה שגם אמרתי קודם בשיחה המוקדמת עם
עורכת.
האישה הנכון.
העורכת שלנו.
שדיברה איתי.
כן.
שצריך לחשוב גם על ההפך. כאילו, לקח לי שנים להבין ש... לחשוב שאני מבין. עמוס עוז כל כך מצליח, למשל.
אוקיי.
אני מאוד אוהב את עמוס עוז, גם אישית וגם את הסיפורים שלו, אבל הוא בוודאי לא הסופר הכי טוב, או היחיד הטוב במשמרת שלו. כנס לא הסופר פחות טוב, למשל. גם לא ישעיהו קורן, וגם לא... אני לא יודע, לא חשוב.
אז למה באמת דווקא עמוס עוז הוא הנבחר?
כי הבן אדם הזה הסתכל אחורה, ופעם כתבתי את זה ספר שלם, והיה לו נטיות מאוד... את יודעת מה, בוא אני אנסח את זה בניסוח כזה של מתאים לרדיו. הוא צירוף מובהק, מבריק של רוויזיוניזם ימני ושל עמדות של מפלגת העבודה על כל התפיסות שלה. בכל, אם אתם זוכרים, ואתם בטח זוכרים שבאור התחלת העזה הוא אמר, אני אוהב את רבין, אני אוהב את משה דיין, בפוליטיקה צריך להיות שפוי, בספרות צריך להיות משוגע.
כן.
אתם קוראים את הספרות שלו, אתם רואים ששני הדברים נכונים גם בספרות שלו.
אז זה טיפ כאילו לכותבים שרוצים להיכנס לאתוס, לקנון הישראלי, תהיו רוויזיוניסטים עם עמדות של מפלגת העבודה.
יכול להיות, אבל אני אומר את זה לא במובן של טכנית רוויזיוניזם, למובן הזה שיש שם משהו רומנטי, משהו שתמיד יהיה בעמדה של... לכבוש משהו שאי אפשר לכבוש אותו בסופו של דבר. מין ארץ ישראל השלמה פנטזיונית כזו מצד אחד. מצד שני, להיות שפוי, כמו אתה לוקח נניח את מקום אחר שלו, או את מיכאל שלי שלו, ואתה מאוד מתאהב בגברת חנה, אבל ברור לך שכדי לחיות כמו שצריך, צריך להיות מיכאל. עכשיו, הצירוף הזה תמיד קיים אצל בכל הספרים, ועוד בדיוק את הדבר כמו אצל אגנון.
כן, אבל נגיד אגנון, אגנון זה דווקא דוגמה שרציתי באמת לדבר עליה. כי אגנון זה, אתה יודע, אי אפשר להגיד עליו שהוא נשכח, אתם ממשיכים לחקור אותו באקדמיה וזה, אבל לפי דעתי, הספרים שלו לא נמכרים בחנויות, ואנשים היום לא קוראים אגנון. זה לא קשור.
אז עוד הפרדה שצריך לעשות, יקירתי, כי יש הבדל בין מה שמקובל בציבור הרחב לבין מה שמקובל על הפסאודו אליטה.
נכון.
כן, זה שני דברים שונים לגמרי, גם בזה צריך לראות.
נכון.
צריך לראות אם מדברים על רם אורן או על אגנון. עכשיו, יש פה הבדל ואת אגנון קוראים יותר, אבל ברגע שמישהו רוצה להתבק, בוא נדבר על המסלול של הקאנון, לא המחירות. בסדר, לפעמים זה הולך ביחד, לפעמים לא. במסלול של הקאנון, לפני עמוס עוז, עמד מצד אחד ברדיצ'בסקי, ומצד שני, אגנון. הוא הלך עם אגנון בסופו של דבר, למרות שנטיית הלב שלו הייתה ברדיצ'בסקי. בכל הסיפורים של אגנון בסופו של דבר, בלום הנח נשארת פרח לילה בחוץ. הוא פחות יותר מסתדר עם מה שיש לו. הציונות שלו היא גם כן נורא יופי, אבל בחוץ לא צריך, זה קו של המדיאליק ועד, לא יודע מה, סופרים שכותבים היום, גרוסמן וכו'.
אתה חושב שהבחירה הזאת, נגיד של עמוס עוז, היא בחירה מודעת של בן אדם שאמר לעצמו, אני רוצה להתקבל, ולכן זה מה שאני בוחר לעשות?
אני חושב שהבחירה, תחשבי על הביוגרפיה של עמוס עוז, הבחירה הייתה גם מסרדות אישית.
כן. אוקיי.
אני חושב שזה, אני לא חושב שמישהו יכול להצליח לעשות את זה, אם זה לא בנפשו.
אבל יש גם דוגמאות הפוכות. אפשר לחשוב נגיד על הספרים של ברנר, שלא בדיוק ייצגו את האתוס המובהק של תקופתו, אבל, ואפילו מתחו ביקורת, אבל שרדו את מבחן הזמן ללא שום ספק.
נשמה שלי.
דוגמה אחרת היא... כן, כן.
לא, אתה חושב דוגמה אחרת, כי הדוגמה הזאת לא נכונה.
אוקיי, איך?
ברנר זה הסופר קונצנזוס, לא סתם הוא פשוט...
אתה רואה שהוא תמיד טועה, יגאל, אני אומרת לך, זה לא סתם אני...
לא סיכמנו שאני תמיד צודק לפני חמש דקות?
לא, אבל זה היה בלשון סגינה, אם לא הבנתי.
אפילו את זה לא הבנתי.
לא, זה לא חשוב מה אתה אומר את זה. תשמע, ברנר קבע את האופי של הספרות העברית משנות ה-10 ועד היום פחות או יותר, עם הז'אנר הישראלי והדברים שלו, זה ביקורת בונה. גם שהוא לא התכוון, אמרו תמיד שהוא נביא זעם, אבל הוא אוהב. על ראובני אמרו שהוא פשוט שונא, למשל, אם אתה רוצה, זה אותה תקופה.
כן.
על אגנון אפשר להגיד שהוא מתחמק, אבל ברנר בא והוא מוכיח מתוך אהבה, הוא נביא זה, וככה קראו אותו בעל כורחו, וגם...
ומה אם נגיד מישהו כמו קניוק, אני חושב שהספרים הראשונים שלו לא, כאילו כן מתחו ביקורת מאוד קשה, והוא גם אפילו נשכח, ואז כאילו הוא חזר איכשהו לזיכרון.
אבל באקדמיה אף פעם הוא לא התקבל.
התקופה השתנתה, קודם כל באקדמיה הוא לא התקבל.
אמרו שהוא לא יודע לכתוב, הוא לא סופר, נכון?
מה, היה לי גרשון ג'קט שאמר שהוא לא מבין למה אני קורא אותו.
יפה, אני יודעת, אבל הציבור פתאום התאהב בו מחדש.
לא, הוא היה צריך עורך, אבל זה עניין אחר.
אוקיי.
אבל כן, תשמע, הוא התקבל שהאוזן התחילה להיפתח. תראה, עכשיו אני אגיד ככה, אני, כיוון שאני חושב שאף אחד לא יכול לקפוץ מעל הפופיט של תקופתו, אז אני כבר יכול לראות שבשאלה הבאה אתם תקשים אותי בסתירה. אני חושב שכל סופר הוא בין תקופתו, אבל יש כאלה שהם השוליים של התקופה, ויש כאלה שהם הצנטרום של התקופה. ואז התקופה קצת משתנה, ואז יש כניסה קצת של השוליים לצנטרום וככה הלאה. אבל, ויש איזה דיאפוזום כזה די גדול, אבל אין מצב כזה שמישהו לא מתקבל רק בגלל סיבות טכניות, זה פשוט שטות. זה פשוט שטות.
אוקיי.
יכול להיות שמישהו לא כותב למגירה, אז לא מקבלים אותו, זה יכול להיות.
רגע, אז אתה מוציא עכשיו מחדש את ראובני? זה מה שאמרת בעצם?
כן, אבל זה אקט חצי התאבדותי, זאת אומרת...
אבל אני מעוניינת לקרוא את זה.
תראו, אני אגיד לכם משהו יותר מזה.
אוקיי.
יש אגף שלם בספרות העברית החדשה שאפשר לקרוא לו אגף הצרפתי. שזה אגף שקמחי, ראובני, יובל שמעוני, כנז וכאלה, כן? שהם, יש להם תפיסת עולם שנניח, אתם מכירים את העניין הזה, נטורליסטית כזאת, או משהו באזור הזה, שאומרת שאדם הוא היצרים שלו, וככה וככה, הוא לא ייצור אידי, הוא לא ייצור זה, זה לא עובד בספרות העברית. נקודה.
אוקיי.
לא עובד בספרות העברית, וזה כל הזמן חוזר ולא עובד. עכשיו, יכולים להעריך אותם, יכולים ככה, אבל הם תמיד יישארו בשוליים. יובל שמעוני הוא סופר ענק. אין לו שום קשר בין מה שהוא מקבל לערכו בעיניי לפחות. כן. ואני בכוונה מביא דוגמאות של סופרים שאני לא עובד איתם. והאגף הצרפתי הזה, שחר, תסתכלו, זה פשוט מדהים. הבן אדם הזה קיבל, אני לא יודע מה בצרפת, בארץ אף אחד לא שם עליו. חוץ מאמנון נבות זל.
כן, כן, נכון.
טוב, זה כבר באמת שאלה נוספת. אם אתה לא מצליח בקנון אחד, אולי אתה תצליח בקנון אחר. תודה רבה לך, פרופסור יגאל שוורץ.
זהו, זהו, זהו.
כן, נגמר לנו הזמן, יגאל. אנחנו עוד נדבר איתך. אני מבינה שיצא לך גם ספר חדש עכשיו, אנחנו נדבר עליו בנפרד.
יפה, נכון, קוראים לו מעט לעט.
נכון, אז על זה אנחנו...
אני אעדיף אותו ביד עכשיו ושתצלמו אותו.
אנחנו נדבר על זה בנפרד, יגאל, בקרוב.
יאללה, תודה רבה, אתם חמודים כרגיל.
תודה רבה, להתראות. ביום רביעי התקיים בתיאטרון תמונה ערב שיעסוק במשורר חזי לסקלי. משורר גדול שמת צעיר בן 42, פרסם 4 ספרים. ב-2009 הוגדו כל שיריו בספר באר חלב באמצע העיר, על ידי מאיר ויזלטיר, אגב, ספר שיצא בעם עובד. הערב הזה מתקיים במסגרת הסדרה לשירה עברית בתיאטרון תמונה, שהוגדרה כמחזירה למחזור הדם הספרותי עם משורים גדולים שנשכחו. אז בכל זאת הם מגדירים אותו כנשכח, אני קצת לא יודעת אם אני מסכימה עם ההגדרה הזאת. את הסדרה עורך הסופר חגי ליניק בליווי להקת האנטי שפע. התארחו בערב הזה אריאל הירשפלד, מאיר ויזלטיר, יואב גיני, מאיה גורדון, אלי הירש, ענת לוין, אתי ויזלטיר, יאיר לב, ואיתנו העורך המבקר והמשורר אלי הירש. שלום אלי.
שלום מאיה.
מבקר השירה של ידיעות אחרונות, יש לומר, נכון?
שלום שלום.
שלום.
אהלן, אני מתנצלת שהמתנת כל כך הרבה קודם כל על הקו.
היה מרתק לשמוע מה ש... לאירוע מחר.
אוקיי. תספר לנו, אתה חושב שחזי לסקלי נשכח?
אני אף לא שכחתי אותו. אוקיי. הכרתי אותו היטב, הייתי חבר קרוב שלו. אני לא חושב שהוא נשכח. אני חושב שסדרת האירועים האלה של אנטי שפע היא נפלאה. ואם לא נמשיך להזכיר ולזכור אותם, הם ישכחו.
כן.
אני חושב שיש לו השפעה מאוד גדולה על השירה היום, אוהבים אותו רבים. הוא היה, כן, אני חושב שההתאהבות בו של הרבה דורות של משוררים צעירים התחילה אחרי מותו, נכון.
למה?
אלה שאהבו אותו.
לקח זמן להבין אותו?
אני מרגיש שאני שהכרתי אותו היטב, והיחסים ביני לבין חזי הם מבססים על... סוג של הבנה הדדית עמוקה, לא הבנתי אותו עד הסוף. או ליתר דיוק, אני הולך ומבין יותר לעומק את דמותו, משום בגלל איזה צד מאוד משמעותי, מהפכני, באישיות שלו, בשירה שלו. בזמן אמת אנחנו נוטים קצת להמעיט את עוצמת המהפכה. אני זוכר, קראתי שיר שלו, אחד השירים הראשונים שהוא פרסם, בעצם הפרסום הרציני הראשון שלו היה פואמה שנקרא גברת לבנברג. הייתי אז בן 20, משורר צעיר. שאלתי חבר שלי, אלון הטרס, מי זה החזי לסקלי הזה? הוא אמר לי, אני מכיר אותו. וככה נפגשנו, והתיידדנו. זו הייתה ידידות ספרותית שהפכה להיות ידידות אישית. את כל השירים כמעט, חוץ מהשירים הגנוזים שיש בספר הזה, בערך עליו באמצע העיר, הייתי ממש במובן מסוים נכתבים מול עיניי, ותמיד נורא אהבתי אותם. יש בהם הרי משהו מחושף, קסום, או מין פסם של מילים. ואני חושב שגם באופן אינטואיטיבי תפסתי את המשמעות שלהם, אבל לא פירשתי אותה נכון. אפשר להבין את חזי רק ממרחק זמן, בגלל המהפכה הגדולה שהוא עשה, אך הדגשים החדשים שלו. שקשורים בין השאר להומוסקסואליות המוצהרת שלו. זה לא היה, הוא לא היה ראשון, כן, בקרב משוררי ישראל. היו גם מרדכי גלדמן, ותם ראובני, שאנחנו אוהבים מאוד. אבל היה משהו כל כך דרמטי באופן שבו הוא חיבר והקפיץ את שתי המסורות הגדולות של השירה העברית, כן, את הווירטואוזיות הזאת, האלתרמנית דחית, שממש אפשר להרגיש בשירים שלו, עם תכנים עמוקים שהוא שאב מהמסורת הנשית. הוא, לא במקרה הוא קרא לספרו השלישי האחברים ולאה גולדברג, יש שם, המבנה העמוק של השירים שלו, הוא מבנה שהרבה יותר קרוב ברוחו למסורת הנשית, שקשור לסוג של איזה טעות איומה, שגיאה איומה, שצריך כל הזמן לאבד אותה ולהפוך אותה. זוכרת את השיר ההוא של רחל, צרחות שצרחתי, נואשת כואבת,
כן.
שעות מצוקה ואובדן עברו למחרוזת מילים מלבבת. כן, התרגום שאנחנו מכירים גם בכל מיני צורות עוד יותר מסובכות, מדליה רביקוביץ' של תרגום של כאב גדול, כאב שהוא גם רוחני וגם גופני מאוד, כן? ליופי. והקושי בתרגום הזה, השקר שיש פה, הכזב שיש בו, הצורך בעצם לקרוע את סעיפי היופי מעבר לכאב. כן? אני חושב למשל על הצירוף הנפלא הזה, מחולות ריקים, המחזור השירים מספרו השני, חיבור וחיסור, שזה השער הכי טוב לשירתו. כן? כל עניין הריקנות הוא מאוד משמעותי, וזו מסורת מאוד חשובה בשירה העברית, שהוא לקח מאלתרמן וזך, כן? התחושה הזאת. אבל מחול, הוא היה רקדן, כן?
נכון.
זה הגוף שלא עמד במרכז המחולות האלה, כן? הוא נתן לנו את הגוף שלו, שהיה הרבה פעמים כואב ומיוסר ומשוסע וחתוך וחשוף לאלימות, כן? והדבר הזה פשוט לא הבנו אותו עד הסוף בשנות ה-80, כי בשנות ה-80 עוד דיברנו בשפה הרבה יותר זהירה, הכל היה יותר מסתורי, את יודעת, כמו שתנועה חדשה היא בשנים הראשונות שלה, היא עוד חושבת, אנחנו, בכלל בנעורים, אני הייתי אז בן 20, שנות ה-20 לחיי, הוא היה דמות חשובה, אבל לא עד הסוף מובנת, וככל שאנחנו מתרחקים ממנו, אתמול שחשבתי על האירוע מחר בתמונה, ומה אני אגיד שם, ופתאום, תמיד שאני חושב על חזי, הזיכרונות האישיים מציפים אותי, אני קצת מסתחרר, אני מתבלבל. אז הלכתי למחשב וחיפשתי דברים שכתבתי במשך השנים על חזי, והיה שם דברים, שנה למותו, 5 שנים למותו, 10 שנים, דברים שפרסמתי בכל מיני מקומות. והרעיון הזה, שלא הבנתי אותו עד הסוף, שהחמצתי אותו, חוזר כל הזמן. זאת אומרת שגם, כמו שאת אומרת, כן, הוא לא שכוח, הוא זכור, אבל אנחנו עדיין לא מבינים אותו. עדיין צריך לזכור אותו ולהזכיר אותו, ו...
וטוב שיש את הסדרה הזאת.
אני להיות מטיף, אני אעצור.
אוקיי, אלי, זה היה מאוד מאוד מעניין. כל הדבר הזה יקרה מחר, נכון? יום רביעי, בתיאטרון תמונה.
אני מאוד נשמח שיבואו הרבה לזכור את חזי.
מה כולל הערב? מה כולל הערב?
הערב כולל קודם כל מוזיקה של אנטי שפע, כן? אני אספר לכם מי המוזיקאים שמשתתפים, אתם מכירים אותם, כן? קרני פוסטל ועובד אפרט, הוא המנהל המוזיקלי, וחגי ליניק, שחוץ מזה שהוא סופר, הוא גם זמר ופרפורמר מאוד מוכשר, ואור אדרי ונועה סגל ואסף תלמודי. והם הלחינו שירים של חזי, זה בעצם הדרך שלהם לזכור ולהזכיר, מוזיקה נפלאה, ואריאל הירשפלד, מאיר ויזלטיר, שהיו דרך אגב חברים טובים של חזי בחייו.
כן.
ואני ואנשים נוספים, אני גבי אלדור ומאיה גורדון, שהיו חברות טובות, ויולף גינאי וענת לוין. כל אחד אמר משהו, אני לא יודע בדיוק איך זה יהיה, אני לא האורך של הערב, אני רק התבקשתי להשתתף והסכמתי בשמחה, אבל אני יודע, אני כבר הייתי באירועים של אנטי שפע, שיהיה חכם ומעניין, ואני שמח להשתתף באירוע הזה.
אז תיאטרון תמונה מחר, 21:30 בערב. תודה רבה לך, אלי הירש.
תודה רבה.
תודה לך.
להתראות.
ביי. תודה לכם, ביי ביי.
אתה רוצה שאני אקריא לך שיר?
אני מאוד רוצה שתקריא שיר של חזי לסקלי.
שיר של חזי לסקלי.
אני מאוד אוהב אותו.
היה לי קשה לבחור, אבל בסוף בחרתי.
כי הכל מרגיש כל כך מלא אצלו.
יש הרבה דברים שאני אוהבת, יש כאן שיר שנקרא 3 סיבות.
כן.
אני שונא שירה. ויש לכך 3 סיבות. הראשונה, איני יכול להניח את ראשי על כתפיה של השירה. השנייה, השירה אינה יכולה להניח את ראשה על כתפי. השלישית, לשירה אין ראש או כתפיים. וישנה גם סיבה רביעית.
זה שיר אדיר. זה שיר אדיר, אני כל כך כאילו, זה שיר אדיר, אין מה להגיד. נשאר עם הנשכחים?
כן, או המושכחים, תלוי.
אני אוהב את זה שאת כבר בונה את הזעם לקראת הדבר הבא, וזה טוב. ביום שישי מציינים את יום מותו של דן בן אמוץ, אחד מאנשי הבוהמה הכי ידועים של ישראל, או היו הכי ידועים. הוא היה סטיריקן, סופר, עיתונאי, תסריטאי, שחקן, מה לא בעצם?
נכון, הוא היה איש הפלמ"ח. הוא התחיל שם בארגון ערבי הוואי ובידור פופולרים, הוא הפך לשחקן וכתב את הספרים המיתולוגיים, מלכות הכזבים, לא שם זין, לזכור ולשכוח, ואת המילון העולמי לעברית מדוברת, ביחד עם נתיבה בן יהודה, שאני ממש זוכרת כשהייתי נערה שזה היה להיט מאוד מאוד גדול, בכלל לדבר על סלנג פתאום וככה. הוא מת ב-1989, אחרי שערך לעצמו טקס השכבה מפורסם, שצולם גם במועדון החמם. אחרי שמת, אמנון דנקנר, חברו הטוב, פרסם עליו ביוגרפיה, שבה הוא צג כאדם נורא והיום, בהרבה מובנים. בעיקר מה שעשה המון כותרות זה שהוא, מה שהוא הוגדר שם בספר, קיים יחסי מין עם אמו, כשהיה בן 13, וכמבוגר קיים בעצמו יחסי מין עם קטינה בת 13, שידל לזנות ולא יודעת מה. זה היה כמובן הסוף שלו כאייקון ישראלי, הספרים שלו הוחרמו, לא קוראים בהם ולא חוקרים אותם, וכל דמותו של הבן אדם הזה, שהוא היה מין אב טיפוס של הישראלי השורשי, התפוגגה. אגב, אני רק רוצה לומר שאם היה מדובר באישה, אני לא חושבת שמישהו היה אומר שהיא קיימה יחסי מין עם אביה בגיל 13, mm-hmm. אלא הם היו אומרים שהיא נאנסה על ידי אביה.
נכון.
כך שאפילו אם הסיפור הזה נכון, והוא כחש, אבל אתה יודע, אני לא אין לי מושג, הרי שמדובר באדם מאוד פגוע, שאם זה נכון, היה קורבן של אונס מזעזע של אמא שלו, ואולי אחר כך באמת הפך לתוקפן בעצמו, אז מדובר כאן בטרגדיה בסך הכל, אבל הוא הפך למוקצה בגלל הדבר הזה, כי זה סימן אותו, כאילו דנקנר סימן אותו כסוטה ששכב עם אמא שלו, בגיל 13, שזה
היו גם טענות שהסגנון שלו והסלנג שלו התאימו מאוד לזמנו, ואחר כך הם נעשו קצת פחות רלוונטיים, אבל אין ספק שהביוגרפיה הזאת תרמה לכך משמעותית. אבל אנחנו נשוב ונזכיר אותו לרגל יום השנה, בפינת ההיסטוריה תשפוט, לגבי הספר לא שם זין, שפורסם ב-1973, והוא מאוד הצליח, הוא הפך גם לסרט, שגם הסרט מאוד הצליח, למרות שהוא תקף בחריפות את רעיון המלחמה, שאז היה צריך כמובן לתמוך באתוס הזה כאן. בספר חייל בשם רפי נפגע קשה במלחמת ההתשה, הוא נעשה משותק מהבטן ומטה, ברגליו משותק, זה מערער את כל חייו, זה משפיע כמובן על המיניות שלו, זה גורם לו לשקוע בדיכאון, והמבקרים דווקא אהבו את הספר. יורם קניוק כתב בדבר שסיפורו של בן אמוץ הוא חוויה מזעזעת, זה מסמך כמעט אותנטי, נוגע ללב ומעביר את דעותיו של בן אמוץ נכונות או בלתי נכונות ככל שהיא.
אני לא יודעת אם זה טקסט של אהבה, מה שהוא כתב כאן קניוק, סליחה, כן? אני לא יודעת איך אתה קורא את הטקסט הזה, אבל כמעט אותנטי, מעביר את דעותיו יהיו נכונות או בלתי נכונות, זה נשמע לי...
אוקיי.
אוקיי, אני לא נשמע לי כמו אהבה גדולה, אבל...
יכול להיות שאת צודקת, זה עניין של פרספקטיבה.
כמעט אותנטי.
טקסט, ישראל רינג כתב על המשמר שהעלייה מושכת, וזה בעיות, מעלה בעיות חיוניות ושניות במחלוקת, לגבי נושאים מרכזיים של המציאות הישראלית, אבל הטקסט המעניין שבעיניי, שנכתב בזמן אמת על הספר, הוא של דורון רוזנבלום, בדבר... תחת הכותרת, כבר את כותרת מאוד משכה אותי כשראיתי את זה, הדב האחרון.
דלף בית אלף, בגרשיים.
כן.
הקיצור,
דן בן אמוץ.
קיצור של דן בן אמוץ, כן.
עכשיו, זה לא, זה גם כן, זה לא טקסט שכאילו נשפח על הספר, זה לא, זה לא כולו, כולו תשבוחות, אבל זה טקסט די חיובי, והשורה הראשונה, גם זה יהיה רב מחר, אני אומר לכם. אפשר לומר שזו לא ספרות. אפשר להתעלם ממנו ובצדק במוספי הספרות, אבל הנה לבוק, זה לא סתם ספר, זה ספר של דן בן אמוץ, ודן בן אמוץ הוא לא האיש שאפשר להתעלם ממנו, הוא מה שאני, מה שהוא עושה. דן בן אמוץ היה דן בן אמוץ עוד לפני שנולדתי, והוא יישאר אותו דן בן אמוץ, ישות עצמאית, ארץ ישראלית וחסרת גיל, גם כשנדמה לי שהשגתי אותו מבחינת ההזדקנות, אף שיכולתי להיות בנו. אחרי עוד כמה פסקאות כאלה שלא ברור אם זה צחוק או הערצה אמיתית, רוזנבלום כותב שזה ספר רציני ועצוב מאוד, מלא המצאות, שעוסק במישרין ומכל הכיוונים האפשריים, בבעיית פצועי צהל, הנערים שעולמם חשך עליהם בצורה בלתי ספרותית ביותר. אתה קורא בלב נחמר, מקבל את הזוועה והאימה ישר בפרצוף. אחר כך רוזנבלום עובר לטון ביקורתי יותר, הוא דבק בטענה שבן אמוץ אינו סופר, וכותב שרווח לי כשישיב בשלילה מוחלטת על שאלתי אם הוא רואה את עצמו כסופר. סך הכל אני מה... זה טקסט יפה ואני מה שלו, אני חשבתי שהיא חיובית.
אתה יודע, עמוס קינן אמר פעם לדן בן אמוץ, כתב לו כך, דעה על ספר בייחוד של ידיד היא דבר חשוב, אבל לא כל כך חשוב כמו ידידות עצמה. אני אותך אוהב וחושב אותך לסופר גרוע.
שנקרא שמור אותי מידידיי.
כן.
מי שפחות התלהב מלא שם זין, היו כמה קוראים שכתבו למערכת, למערכות העיתונים, וחשבו שהפרובוקציות האלה לא ראויות לדפוס. אחד מהם כתב לעיתון דבר, אחרי שנתקל בספר בחלון ראווה של חנות ספרים, והוא כותב, עמדתי והזנתי את עיניי הדמימות בספר העברי אשר שמו בישראל לא שם זין. ושפתיי לחשו שאלה, היכן הם פקחיך? הממונים על ביאור ספרות וצילום מסוג מסוים, כבוד ראש העיר רבינוביץ'. בקצרה, האיש משתוקק לצנזורה עירונית נגד פורנוגרפיה. הוא לא היה היחיד, קורא אחר כתב גם הוא לדבר, כך, לו הייתי צנזור, הייתי פוסל את ספרו של דן בן אמוץ, לא שם זין, על הניהליזם והפורנוגרפיה שבו. על ידי כך היינו מונעים הרעלת בארות שמהן אנו שותים. האם נשלים שהנוער שלנו יתחנך על הפיגול והתועבה השגורה בסלנג הרוסי ויתר הלשונות בעולם? הספר מצטיין בפרקים דרמטיים מלווים בציניות דפיטיזם ולעג לכל קודשנו בפרשיות החמורות ביותר שבקיומנו. אין הוא ראוי לניתוח ולביקורת. כשהתנהל ויכוח חריף על מקומה של הצנזורה במדינתנו, נראה היה שזה מכוון להצגות ולסרטים. לדעתי הוא כותב, זה נוגע גם לספרים, שיש בהם משום נזק לציבור ולמדינה, לא פחות.
תשמע, אני חושבת שדן בן אמוץ באמת לא היה סופר גדול, אבל ההשכחה שלו והרתיעה ממנו היא תוצר גם של הפוריטניות של החברה הישראלית, אבל אולי גם של הבושה שלה. Mm-hmm. כי כשהיה בחיים, לימו עין מזה שהוא התעסק עם ילדות נגיד, אם זאת הסיבה, לזה שהחליטו לשכוח אותו. זה היה עולם אחר, ובעולם ההוא היה מלך, ואתה רואה היום את התיעוד של מסיבת המוות שלו, וזה פשוט דבר לא יאמן, באמת. כולם שם, אתה יודע. עמוס עוז שם.
כן.
כולם. א' בית יהושע שם, מאיר שלו שם.
יצא לפני כמה שנים סרט תיעודי על זה, נכון?
נכון, של לוי זיני, סרט טוב מאוד, ששם רואים קטעים מהמסיבה הזאת, וזה די מדהים. עכשיו, כולם שתקו כשהוא היה בחיים, פחדו ממנו, רצו בקרבתו, לא יודעת מה הלך להם שם בראש, אז אולי עכשיו הם מענישים אותו, כדי שהם לא יצטרכו להעניש את עצמם.
אוקיי.
אתה יודע, אומרים שלא מזכירים לבעלי תשובה את החטאים שלהם, אז אולי, זה נראה שהחברה שלנו עד כדי כך שברירית, שהיא לא מסוגלת לשאת שום זיכרון, כי אתה צריך להיות אדם מאוד מאוד חזק כדי לזכור מי אתה ומה אתה היית ומה עשית. וכמובן שלצד זה יש את הוויכוח הישן, האם אנחנו לא מוכנים לקרוא ספרות של אנשים לא מוסריים, אני במרכאות או שלא במרכאות. ואם זה ככה זה באמת אומללות, כי אפשר לזרוק את רוב הספרות הטובה לפח.
זה נכון.
אבל פה יש מקרה, הוא השפיע על התרבות בהרבה מובנים ובהרבה תלים, זאת אומרת, זה לא רק העניין של ספרות פה. בתחום של ההומור, בתחום של המערכונים, כאילו, והדבר הזה שמישהו מחקו אותו כדי שהם לא צריכו למחוק את עצמם, כי הם היו שם והם ידעו הכל. אז...
ובעיקר זה באמת העניין הזה, כאילו, אפשר להגיד שאנשים, שיש בעיה עם התנהגויות מסוימות, כן? לא נטען שלקיים יחסי מין עם קינות זה סבבה.
לא.
אבל באמת, אנחנו מדברים הרבה על ביוגרפיות של סופרים. אני חייבים להפריד את העניין הזה באיזשהו מובן לפחות, כי באמת סופרים אחזו בדעות הכי איומות שאפשר להעלות על הדעת, וכתבו ספרים נפלאים.
נכון.
אז גם את דן בן אמוץ אפשר לחזור ולקרוא, ולמרות שהוא לא סופר במרכאות, אני חושב שהספרים שלו הם ראויים לקריאה, ובהחלט מעידים משהו על ישראל. שווה לקרוא את זה כדי להבין מי אנחנו, כמו שאמרת, לא רק החברים שלו, אלא כולנו. את לקט השכחה של ידיעות ספרים אנחנו כבר לא נספיק לעשות היום.
נראה ככה.
אנחנו צריכים לסיים בעצם.
כן? בוא, יש לנו זמן לאיזה סטטוס קצר?
בטח, סטטוס קצר, כן.
פשוט היה את הדיון הזה שלנו על משחק החברה האהוב עליי החדש, זה היה את מחלת הנפש של הפוליטיקאי, שאותו אני השוויתי לאסטרולוגיה, ואז ראיתי סטטוס שכתבה אתמול ההיסטוריונית דוקטור רחל גוטסמן,
כן.
שהיא כתבה ככה, קראתי עכשיו הורוסקופ שאמר לי, היום תפגשי מישהו שהשפעתו על חייך תהיה אפסית, ואת תשכחי אותו תכף ומיד. יוצאת לעיר נרגשת. זה
את
הכל.
את חושבת שבאמת מישהו כתב את זה בהורוסקופ?
מה פתאום? יאו, את פשוט אין לך שם חוש הומור, זה נהדר.
זה נהדר, אני מבין הכל כפשוטו. זה מדהים, כי אני...
זה פשוט לא יאמן. טוב, אנחנו סיימנו להיום.
האמת היא שזה יכול להיות מדהים, הורוסקופ כזה. לא יקרה לכם שום דבר ראוי לציון.
אנחנו נארגן לך. סיימנו להיום, אנחנו כאן מראשון עד רביעי, כך שזה אומר שנהיה פה גם מחר. מ-12 עד 1, ב-104.9 או 105.3 FM, באתר האינטרנט של כאן או באפליקציה כאן אודי, ובעמוד הפודקאסטים. תודה רבה לעורכת שלנו, מיטל כהן, ותודה רבה לתמיר צוברי. להתראות.
להתראות.